שלום לכם. שמי קובי מיכאל, אני עורך יחד עם דוקטור קרמית ולנסי את כתב העת עד כאן אסטרטגי, ובמסגרת סדרת הפודקאסטים המיוחדת שאנחנו מקדישים לגיליון ינואר 2021, שהוא גיליון מיוחד שעוסק בעשור לטלטלה הערבית, אנחנו נפגשים היום עם דוקטור ברנדון פרידמן, שהוא ראש מערך המחקר במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. ברנדון הוא גם עורך הראשי של כתב העת של מרכז דיין, שנקרא בוסטן, The Middle East Book Review. הוא פעיל ביוזמות Track 2 בנושא ביטחון אזורי מאז שנת 2007, והמונוגרפיה האחרונה שלו, שנושאת את הכותרת קץ עידן פקס בריטניקה במפרץ הפרסי 1968-1971, פורסמה לא מכבר בשנת 2020 על ידי הוצאת פלגרייב מקמילן. אז זאת שיחה של עורך אל עורך, ואנחנו בשיחה הזאת נבקש לעסוק במאמר מאוד מעניין וחשוב שתרם ברנדון לגיליון המיוחד, והמאמר עוסק בעצם במעורבותה של ארצות הברית במזרח התיכון ונסיגתה מהאזור, פרדוקסים ותפיסות, זו הכותרת של המאמר. ונדמה שתפקידה של ארצות הברית כמעצמה אזורית לא מתחיל בטלטלה האזורית, אלא הרבה לפני, אבל היו כאן שלושה ממשלים לפחות במהלך העשור הזה של הטלטלה האזורית, כשכל אחד מהם הביא איתו איזושהי מדיניות שהיא קצת שונה, והמדיניות הזאת מן הסתם היו לה גם השפעות על מה שקורה כאן, ועל הדברים הללו ונוספים נדבר בשיחה של היום. אז ברנדון, ברשותך, כדי לשים את מאזיננו וצופינו בקונטקסט, אני אודה לך אם אתה תוכל להציג את הטיעון המרכזי של המאמר לפני שאנחנו עוברים לכמה שאלות נוספות.
קובי, ולפני שנתחיל אני רציתי להגיד תודה ל-INSS, המכון לביטחון לאומי, תודה לך על ההזדמנות לשיתוף פעולה בגיליון הזה, ואני חושב מעבר למאמר שלי יש הרבה תוכן שם גם, גם של המאמרים האחרים, אז תודה רבה לכולכם. הטיעון המרכזי שלי זה הפרדוקס, זאת אומרת בעשור האחרון יש איזשהו פרדוקס באזור, שמצד אחד יש ארצות הברית עם כוח שלה, והיא התערבה נגד קדאפי ב-2011, היא הובילה את המלחמת נגד דאש בין 2014 עד 2017, היא חיסלה את אוסמה בן לאדן ואבו בקר אל-בגדדי, וגם את קאסם סולימני בסוף 2019, תחילת 2020, סליחה. אז יש השפעה ענקית מצד אחד, מצד שני באזור בעשור האחרון יש איזושהי תחושה של ההתנתקות אמריקאית באזור. אז איך אנחנו יכולים להסביר את זה? זה סוג של פרדוקס. התפיסה של האזור של ארצות הברית לא רוצה לשחק את התפקיד שהיא שיחקה בכל מהלך 120, מצד שני הנוכחות של ארצות הברית במפרץ, בעיראק, בסוריה, היא משמעותית והיא ענקית. אז איך אנחנו יכולים להסביר את זה? זה פחות או יותר מה שרציתי לנסות להסביר בתוך המאמר.
טוב, למי שיקרא את המאמר, אני מניח שימצא גם איזשהן תשובות לשאלה הזאת ולפרדוקס שאתה מדגיש כאן, ואנחנו ננסה לפחות לתת חלק מן התשובות במהלך השיחה הקצרה הזו שלנו. אז אני הייתי מבקש ממך, ברנדון, לנסות ולהסביר מה בעצם הם קווי השבר או קווי השינוי במדיניות האמריקאית ביחס למידת מעורבותה במזרח התיכון מתחילת הטלטלה האזורית, הטלטלה הערבית, ואומר מתחילת 2011. איזה ציוני דרך בולטים אתה יכול, על איזה ציוני דרך בולטים אתה יכול להצביע שמשקפים עמדות שונות או תפיסות שונות או פרדיגמות שונות בכל הנוגע לאסטרטגיה האמריקאית כאן במרחב?
אז מה שאני טוען בתוך המאמר זה שונה ממה שאתה שומע הרבה בתקשורת. זאת אומרת, בתקשורת אתה שומע הרבה שהעולם השתנה. שיש איזשהו חלוקה בכוח בעולם שזה שונה, זאת אומרת המולטיפולר סיסטם. אבל אני, וזה מה שמסביר את את ההתנהגות של ארצות הברית כלפי האזור שלנו, המזרח התיכון. אבל אני הייתי מסביר את זה אחר. זאת אומרת, אני חושב שהכוח צבאי של אמריקה עדיין מאוד מאוד חזק, והרבה יותר חזק מרוב העולם. מה השינוי פה זה העמדות של האליטות בארצות הברית. האליטות בארצות הברית, מאז, הייתי אומר, אפילו אתה יכול לקחת את זה אחורה עד 2003 וההתערבות בעיראק, אבל בוודאות מאז האביב הערבי, אפשר להגיד שאנחנו רואים איזה שינוי על איך וושינגטון והאליטות בוושינגטון חושב על הגישות של ארצות הברית כלפי כוח צבאית באזור. אתם שומעים את זה הרבה בכל מיני מונחים שונים, זאת אומרת אנחנו שומעים התנתקות, disengagement, נסיגה, withdrawal, צמצום, downsizing, אחד, אפילו בתביעת רגל קלה, ארצות הברית צריכה איזה light footprint. זאת אומרת, זה מונחים שונים לאותה תפיסה, והתפיסה היא שהמזרח התיכון פחות חשוב לאינטרסים של ארצות הברית בעשור האחרון, מה שזה היה במערך כל 120 ואפילו העשור הראשון של 121.
אבל בפועל, כפי שאתה מציין במאמר, וגם כפי שאמרת בתחילת דבריך, האמריקאים עדיין נוכחים ופעילים מאוד מבחינה צבאית כאן במרחב. אמנם צמצמו את סדר הגודל של הכוחות, אבל נוכחותם עדיין משמעותית מאוד, בוודאי הרבה יותר משמעותית מהנוכחות הרוסית כאן במרחב. ונדמה שהאמריקאים, או לפחות בכל מה שקשור לעניין של האסטרטגיה הצבאית שלהם כאן במרחב, לא קיבלו את ההחלטה להפסיק ולהיות פעילים מבחינה צבאית.
כן, כי מה שקרה בעשור האחרון, היה את הרצון לפנות לאסיה. מאז 2005 אנחנו רואים את זה. אבל בוודאי מ-2011, מתחת שר החוץ הילרי קלינטון, הייתה את הרצון לפנות, לעזוב את המזרח תיכון ולפנות, ולקחת את כל המשאבים של ארצות הברית ולפנות יותר לאסיה, זאת אומרת הפיבט לאסיה. ומה שקרה שכל פעם שעלה את הדיבור על הפנייה לאסיה, משהו קרה במזרח תיכון. או קודם כל את האביב הערבי, אחר כך דאש, ואחר כך כל מיני מצבים עם איראן. זאת אומרת, וגם הייתי אומר עוד משהו לגבי העמדות של האליטות בארצות הברית, שזה מאוד חשוב להבין. אחרי 2003 וההתערבות של ארצות הברית בעיראק, הייתה איזו תחושה או קונסנסוס שהופיע שאי אפשר לפתור בעיות במזרח תיכון עם כוח צבאי. אז למרות שיש להם הרבה הרבה כוח באזור במפרץ הפרסי ובמקומות אחרות, עדיין יש את ההרגשה או התחושה אצל התפיסה אפילו לגבי האליטות בארצות הברית, שלמרות את הכוח הצבאי שיש לה פה באזור, זה לא מספיק לפתור את הבעיה, צריך גישה אחרת. אז מאובמה, והייתי אומר, עכשיו אנחנו רואים את זה אצל ביידן, כי יש אותם אנשים, פחות או יותר, את הרצון לנסות לפתור בעיות במזרח התיכון, רק עם דיפלומטיה. והייתי אומר, שם יש סוג של בעיה. כי זה לא עניין של ברירה בין דיפלומטיה או כוח צבאי. שני הדברים צריכים ללכת יד ביד. ואם אתה מנסה לבחור רק כלי אחד, או כוח צבאי או דיפלומטיה, כבר יש לך בעיה, ובמזרח התיכון במיוחד יש לך בעיה. אז הייתי אומר, זאת ההבדל.
נדמה לי שיש דוגמה מאוד מעניינת במאמר שלך, שממחישה את הפרובלמטיות שקשורה בה ביכולת לשלב בין דיפלומטיה לבין צבאיות, והיא הדוגמה לגבי אותם קווים אדומים שהציב הנשיא אובמה בכל מה שקשור לשימוש של משטר אסד בנשק כימי. אותו קו אדום שבעצם נחצה, אבל לא הוביל את הנשיא אובמה, או את האדמיניסטרציה של הנשיא אובמה, להגיב כפי שהם אכן התחייבו להגיב. ואתה אומר שמה שבעצם הציל את ארצות הברית במקרה הזה, זה היה, זאת הייתה רוסיה, הנכונות של רוסיה להיכנס לסוריה ולסייע בעצם למשטר אסד, תוך כדי מחויבות שלוקחת על עצמה רוסיה בכל מה שקשור לטיפול בנשק הכימי. שזה היה סוג של פתרון מאוד נוח מבחינת הנשיא אובמה. אבל מה שאנחנו למדים, וגם לכך אתה מתייחס במאמר, שבעצם הכניסה הזו בלגיטימציה של הממשל האמריקאי, יצרה כאן איזושהי מציאות אזורית חדשה, שבה רוסיה בעצם מקבלת תפקיד אזורי מאוד מאוד משמעותי, ובמידה רבה מאוד מאתגרת את התפקיד המסורתי של ארצות הברית כאן במרחב. האם ההתעצמות של ההשפעה הרוסית בסוריה, שמקרינה גם למקומות אחרים במרחב, האם היא מייצרת מציאות של, הייתי אומר, מלחמה קרה מסוג חדש כאן במזרח התיכון בין ארצות הברית לרוסיה?
אני אומר שדווקא בתקופה מסוימת ראיתי שרוסיה נכנסת כהזדמנות, כפי שאתה מתאר, ואני מסכים עם מה שאתה, איך שאתה תיארת את זה 100%, והיא הייתה מוכנה לשלב את דיפלומטיה, את הכוח דיפלומטית עם הכוח צבאית ביחד, ובאמת לעשות את הדברים שארצות הברית לא הייתה מוכנה לעשות, ומה שארצות הברית ציפתה, שהיא ציפתה שסוריה או איזשהו מקום אחר במזרח תיכון תהיה את הווייטנאם של רוסיה, וזה לא קרה. אבל הייתי אומר, כתוצאה של המגיף קורונה, היכולת כלכלית של רוסיה להמשיך לשחק את המשחק הזה במזרח התיכון התערדר כבר. והייתי, מה שאני רואה בימים האלה, זה שרוסיה מנסה לצמצם את התפקיד שלה, שהיא שיחקה במהלך העשור האחרון, כתוצאה של ארצות הברית שרצתה לעזוב את האזור קצת, או אפילו רצתה לשחק תפקיד אחר. אז הייתי אומר שאין את זה מלחמה הקרה בין רוסיה וארצות הברית, אבל השאלה החדשה שיש לנו באזור כרגע, אם תהיה לנו מלחמה קרה בין סין וארצות הברית באזור. זאת אומרת, וזו שאלה חדשה, שאלה ששווה לחשוב עליו, אבל לא להגזים, עוד לא להגזים, כי אנחנו רק בתחילת הדרך. אבל זאת אומרת, אני ראיתי היום איזה סיפור ברויטרס שסין מציע שהיא מתקיימת איזה דיון בין ישראל והפלסטינים, וזה כבר סימן מאוד מעניין, שלא שומעים את זה כל יום, ולך תדע מה זה אומר.
ברנדון, הייתי מבקש לשמוע את התייחסותך לעניין התגובה של בנות הברית המסורתיות של ארצות הברית כאן במרחב, בדגש לגבי ערב הסעודית, אבל לא רק, גם למפרציות האחרות, האמירויות, והייתי אומר שבמידה מסוימת גם לישראל, בכל מה שקשור לעמדות האסטרטגיות או להתנהגות האסטרטגית האמריקאית, בעיקר בתקופת נשיאותו של הנשיא אובמה. איך השחקניות האזוריות המשמעותיות, מצרים, ישראל, ערב הסעודית, תופסות את ההתנהלות האמריקאית? ואיך העניין הזה משפיע, א', על מערכת היחסים שלהן עם ארצות הברית, ואיך הדבר הזה משפיע על מערכת היחסים שביניהן? והאם אתה רואה בהתנהלות האמריקאית בתקופת נשיאותו של אובמה, האם אתה רואה בה בעצם את הזרעים לתהליכים מאוחרים יותר של נורמליזציה בין ישראל לבין המפרציות?
אז אני אקח את הנקודה האחרונה ואני אתחיל עם זה. אני רואה את ה... ופה אני הייתי שים את האצבע שלי על איזה המשיכיות בין אובמה, טראמפ וביידן. אני מאמין שהם בעד הנורמליזציה שקורית עכשיו בין ישראל והמדיניות במפרץ, המדיניות הערביות, ואפילו שאין הסכם עכשיו בין ישראל וסעודיה, אנחנו יודעים שיש סוג של התפתחות שם, אוקיי? הייתי אומר שזה משהו שקורה כתוצאה של הנסיגה של ארצות הברית באזור, והייתי אומר שארצות הברית רוצה לעודד את זה. זאת אומרת, הם, באובמה הייתה איזושהי דוקטרינה שנקרא responsibility doctrine, דוקטרינה אחריותית, אני לא יודע איך לתאר את זה, שהיא רצתה שהמדיניות באזור ייקחו יותר אחריות על הביטחון שלהם, במקום לסמוך כל כך הרבה על ארצות הברית, ופה צריך להבדיל בין ישראל וכמה מהמדיניות הערביות במפרץ, אבל בוא ניקח המלחמה בתימן כדוגמה. עכשיו יש איזה סוג של משבר בין ארצות הברית וערב הסעודית בגלל המלחמה בתימן, לא רק בגלל זה, אבל זה חלק גדול מזה. האירוניה פה זה עצום, כי למה? המלחמה בתימן, ערב הסעודית נכנסת לתימן ב-2015, כי היא חשבה שזה בעצם פחות או יותר מה שארצות הברית רצתה שהיא תעשה, אם היא מאמינה שהיא צריכה לעשות משהו על הנוכחות של ההוטים ואיראן בתימן, אל תצפה שארצות הברית תטפל בזה, תטפל בזה, תטפל בזה אתה אם אתה מאמין בזה. וזה מה שהיא עשתה, ואפילו העיתונאי ג'מאל חצ'וג'י, שהוא היה נרצח על ידי המדינה ערב הסעודית, כתב מאמר בעל ערבייה שהוא כינה את הגישה הזאת הסלמן דוקטרין, אחרי המלך סלמן. זאת אומרת, הדוקטרינה של סלמן היה, אם אנחנו לא יכולים לסמוך על ארצות הברית, אנחנו ניקח את האינטרסים שלנו בידיים שלנו, ואנחנו ניכנס לתימן. אז האירוניה פה מאוד מעניין. זאת אומרת, כי המלחמה הזאת זה בלב ליבה של המשבר בין ערב הסעודית וארצות הברית בימים האלה.
אבל האם אתה חושב שבסופו של יום, לא כל כך עסקת בעניין של משבר האמון שנוצר, או תחושת הנבגדות או הנטישה, בעיקר של מדינות כמו ערב הסעודית ומצרים, כן? אני רוצה להזכיר, במצרים הסיפור של תמיכת הנשיא אובמה באחים המוסלמים, ואחר כך ההתנגדות להפיכת הנגד של אסיסי, והביקורת שהאמריקאים הטיחו באסיסי על היעדר דמוקרטיה ופגיעה בזכויות אדם וכו'. התחושה המאוד קשה שהייתה במצרים בכל מה שקשור לעניין של חוסר ההבנה של הממשל האמריקאי את הקונטקסט של הסיכון העצום שאמריקאים לוקחים על עצמם ומביאים על האזור בתמיכה באסלאם הפוליטי באחים המוסלמים, וכמובן תחושת הנבגדות והנטישה של ערב הסעודית שנבעה בין היתר כתוצאה מהעמדה האמריקאית ביחס למלחמה כנגד החות'ים בתימן. האם תחושות הנבגדות הללו לא יצרו איזשהו סוג של משבר בכל מה שקשור למעמדה האזורי של ארצות הברית כאן?
כן, תשמע, יש פער גדול בין איך שארצות הברית מתחת אובמה ועכשיו מתחת ביידן רואים את העולם מאשר את המדינות, מדינות כמו מצרים וערב הסעודית רואים את העולם. וזאת אומרת, הדגש שאנחנו רואים כבר מהתחילה מהממשלת ביידן, ממשלת ביידן וגם בתקופת אובמה, על זכויות אדם, זה מאוד בעייתי בשביל מצרים וגם בשביל ערב הסעודית. יש איזה פער בערכים שהייתי אומר, זה מייצר את העניין של חוסר אמון בין שתי הצדדים, אין ספק. אבל הייתי אומר שאתה יכול להגיד שזה תמיד היה שם, זה היה עליות וירידות, וזה תלוי מי היה את הנשיא בארצות הברית. והייתי אומר שלמרות שיש את הפער הזה, אם ארצות הברית הייתה אומרת שאנחנו פה באזור, אנחנו מתכוונים לשחק את התפקיד כמו ששיחקנו בכל מהלך 120, ואין שינוי, ואתם כן יכולים לסמוך עלינו, למרות שיש לנו את הפער בין ערכים ודרכים ואמיצים. הייתי אומר שלמרות הפער בין ערכים, הייתי טועה שהסעדים והמצרים, הייתי מוצאים איזה דרך להסתדר עם ארצות הברית. הבעיה היא שהערב הסעדית ומצרים מאמינים שארצות הברית לא רוצה להיות פה. זאת אומרת, יכול להיות היא תצטרך להיות פה בגלל מה שקורה לנסיבות באזור, אבל כבר מעצור אנחנו רואים שהסדר עדיפיות של ארצות הברית כבר במקומות אחרות. שמענו ביולי ב-2020 איזה, ואנחנו ממשיכים לשמוע את זה משר החוץ הנוכחי טוני בלינקן, שארצות הברית בסדר עדיפיות של ארצות הברית, זה לא שם. זאת אומרת, יש אסיה, יש אירופה, יש את צפון אמריקה, והוא לא מתייחס
כן, אבל אתה יודע, ברנדון, שאתה בטח מכיר את זה טוב ממני, שישנה אמרה מאוד מפורסמת במסדרונות הקפיטול והבית הלבן, שאומרת the United States can leave the Middle East, but the Middle East will not leave the United States. זאת אומרת שבסופו של יום, גם אם ארצות הברית תחליט שהיא מצמצמת ומשמעותית את נוכחותה ואת פעילותה כאן במזרח התיכון, כנראה שמה שמתרחש כאן במזרח התיכון ימשיך להטריד את ארצות הברית של אמריקה, והיא תצטרך לגבש איזושהי מדיניות או איזושהי אסטרטגיה שתבטיח את האינטרסים החיוניים שלה פה, או לפחות תבטיח שמה שקורה פה לא פוגע באינטרסים חיוניים שלה במקומות אחרים. כי בסוף אנחנו מדברים לא רק על מערכת אזורית, אנחנו מדברים על מערכת גלובלית, כשהמערכת האזורית הזאת משפיעה על מערכות אזוריות אחרות בתוך המערכת הגלובלית, שבהן יש לארצות הברית אינטרסים חשובים לא פחות. אז לסיכום, הייתי מבקש לשאול אותך, ברוח מה שכתבת כאן גם במאמר, וברוח הפרדוקסים שאתה כה מיטיב לתאר, לאן פניה של ארצות הברית, לאן פניו של ממשל ביידן, להבנתך, במה שקשור לעניין של האסטרטגיה האמריקאית במזרח התיכון?
אני חושב יש מאמר מאוד חשוב שג'ייק סוליבן, היועץ הביטחון לאומי של ביידן, ודניאל בן עיים, שהוא עכשיו גם יש לו תפקיד מרכזי בממשלה, כתבו במאי 2020. ומה שהם כתבו שם, שארצות הברית פספסה איזו הזדמנות, והם שוב שמו את הרגש שלהם על דיפלומטיה, ומה שהם רוצים לעשות זה לפתור את הבעיה האיראנית, ובעיה איראנית לפי ההגדרה של הממשלה ביידן, זה בעיה גרעינית ולא בעיה אזורית. ואם היא מצליחה לעשות את זה, היא חושבת שהצד הבא זה לייצר איזשהו תהליך אזורי, עם דגש על היחסים בין ערב הסעודית ואיראן. ונדמה לי ששתי הדברים האלה, הממשלת ביידן כבר רואה את הקושי שלהם. זאת אומרת, מאוד קל לכתוב שהזדמנות שאנחנו מפספס פה, אבל לגרור את האיראנים לחזור להסכם, ואחרי זה לגרור את ערב הסעודית ואיראן לשבת ביחד, זה אתגרים עצומים, והם כותבים את זה כשזה משהו שהם יכולים לעשות, שהמזרח התיכון יכולה פשוט לא לתפוס את המקום המרכזי בסדר העדיפות של ביידן, שהיא יכולה להתרכז על הראש הראשונה על ארצות הברית ומה שקורה שם עם הכלכלה, ואחר כך עם אסיה ואירופה והיתר. בדיוק כמו שאתה אמרת, אנחנו יודעים מההיסטוריה, שכל פעם שאיזה כוח גלובלי, מעצמת עולמית, רוצה לעזוב את האזור, יש איזושהי דרך שהאזור גוררת אותה לחזרה. אז הייתי אומר, האתגר מול הממשלת ביידן זה אתגר עצום, ואנחנו פה בארץ כשותפים טבעיים לארצות הברית צריכה, הייתי אומר, לעזור לה, להבין את הקושי ולהבין את המצב המשתנה, שאנחנו יודעים מרגע לרגע פשוט יכול להיות משהו אחר לגמרי. אז תודה רבה.
על כך נאמר במקורותינו שבין אמר לבין עשה יש תק פרסה, כן? זאת אומרת, הפער העצום בין מה שאתה אמרת, לכתוב את הפוליסי פייפר, כן? ואת הרעיונות האסטרטגיים לבין היכולת לממש את אותם רעיונות. והאם הקושי של ארצות הברית כאן במרחב הוא הזדמנות מבחינת ישראל לבנייה מחדש של יחסים אסטרטגיים ויחסים קרובים עם ממשל ביידן, ימים יגידו. אני מבקש להודות לך, ברנדון, על השיחה המרתקת, על התרומה שלך לגיליון המיוחד שלנו, גיליון ינואר 2021 שמוקדש לעשור לטלטלה הערבית. אז תודה בשמי ובשם עמיתתי, העורכת השותפה דוקטור כרמית ולנסי, והעורכת האורחת שלנו דוקטור שרה פויר, ונתראה בפודקאסט הבא. תודה רבה, ברנדון.
תודה רבה וחג שמח.
חג שמח.